היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב לכולם. אנחנו באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, מה שלומך? חם לך?
אני בסדר, חם לי, אבל אני שמח משום שמחיר הדלק יורד הלילה בחצות, כמעט שקל וחצי,
תשמע. זה משמעותי, אני מרגיש קצת דפוק בסיפור הזה.
אתה עם רכב חשמלי.
אני עם רכב חשמלי, אז המחיר של הדלק יורד, אז אני פחות שמח, כי צמחה לעד. והמחיר של החשמל עולה, אז המצב שלי הוא רע כרגע בצורה משמעותית.
אגב, כשהחשמל מתייקר, אתה משלם יותר עבור התדלוק הזה באמת של טעינת הסוללה?
זה תקע, זה עוד מכשיר חשמל בבית, וזה צורך כמו מזגן חולה.
כן.
כן, בהחלט.
זה מלא, אבל תשמע, זה שאני כשאני מתדלק את הרכב שלי, אז כתוב לי שאני יכול לנסוע עכשיו 930 קילומטר,
כן.
וזה כשאתה טוען את הסוללה שלך, כמה אתה יכול לנסוע איתה?
אם טענתי אותה כל הלילה, לפחות 12 שעות, אני יכול לנסוע 280 קילומטר, טבין ותקילין, בקו ישר. זאת אומרת, על דרך שטוחה לחלוטין. אם אני מתחיל לעלות, עשיתי את התרגיל הזה, נסעתי לים המלח וחזרה. המקטע של העלייה, שזה 30 קילומטר, לא יותר, מים המלח לירושלים, בגלל שזו עלייה משמעותית, ממינוס 380, כידוע לך, המקום הכי נמוך בעולם, לאיזה 800, 30 קילומטר על השעון הקילומטרים, יותר מ-100 קילומטרים הלך מהמצבר. אז לא יכולתי לחזור אפילו לתל אביב, הייתי צריך לעצור בלטרון למלא קצת. יאללה, בוא נלך לעניינים שלנו. תשמע, יש שאלה. האם יכול להיות מצב, מוזר אני לכל הדעות, שבו משקיעים בבורסה קצת מייחלים למיתון כלכלי, או לפחות לאיזה סימנים קטנים מקדימים להאטה בפעילות המשקית? אז מסתבר שכן, למה? כי אז הבנק המרכזי של ארצות הברית יפסיק להעלות את הריבית, והבורסה שונאת ריבית עולה אפילו יותר ממה שהיא שונאת האטה בתוצר הכלכלי. ועוד דבר מוזר קרה החודש, הריבית הדולר היא דווקא עלתה בפראות, אנחנו יודעים את זה, היא עלתה כבר בשבוע שעבר ב-0.75 אחוזים, שזה המון, פעם נוספת, ובכל זאת הבורסה בחודש יולי עלתה בצורה חדה מאוד, והוא הסתיים, זה היה היולי הכי טוב בשנתיים האחרונות. אז כדי לעשות קצת סדר בכל הבלגן הזה, אנחנו נדבר עם דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו.
גם בים התיכון המים סוערים, בעיקר בגבול הכלכלי הימי שבין ישראל ובין לבנון. ארגון חיזבאללה פרסם היום סרטון מאזור שדה הגז קריש בסוג של איום על אוניית הקידוח שנמצאת שם, ובמקביל צפוי להגיע לישראל ולביירות המתווך האמריקאי עמוס הוכשטיין, שמנסה להגיע להסכם היסטורי על הגבול הימי ועל חלוקת הגז בין ישראל ללבנון. והשאלה האם ההסכם הזה באמת ייתכן, איך הוא ישפיע על החיזבאללה, והאם הוא יביא לעידן חדש ביחסים עם לבנון, אנחנו נדבר עם צבי ברל, כתב הארץ לענייני ערבים.
בסוף השבוע שעבר, במסחר בוול סטריט, זינקה מניה ישראלית-אמריקאית בשם פגאיה בשיעור יוצא דופן של 38%, ומה שעוד יותר מדהים זה שהשווי שלה עומד כעת על 16 מיליארד דולרים, למרות שהיא חברה מפסידה, והיא היום החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר, רק אחרי סולר אג' ולפני צ'ק פוינט. אז איך זה ייתכן? איתי פתיה, כתב הבורסה שלנו, יסביר את התופעה הקצת מוזרה הזו, והאם אולי יש כאן הזדמנות לרווח מהיר, למשל על ידי אימור בשורט נגד המניה? יאללה, מתחילים.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו. תשמעי, אנחנו כל הזמן מאיימים עלינו בשתי מחלות, מחלת האינפלציה ומחלת המיתון, והמחלה הנוראית מכולן זה אינפלציה פלוס מיתון, אבל את כותבת היום שהשווקים קצת מאוהבים ברעיון הזה של מיתון, ותסבירי את הטענה המעניינת הזו.
אז ככה, מיתון זה דבר רע, למה? הכלכלה נחלשת, החברות לא מגייסות כוח אדם, אולי מפרטרות, פחות מוכרות, הצמיחה דויכת או נסוגה אפילו. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב אבל קצת אחר. יוצאים בהדרגה מקורונה ומתחילה אינפלציה, המחירים עולים. בדרך כלל מחירים עולים זה תוצאה של ביקוש נורא נורא גדול, ואז אנשים קונים דברים וחברות יכולות לעלות מחיר, ואנשים קונים יותר, וזה מצב כאילו בריא.
או של היצע מאוד קטן, כלומר, יש פחות סחורה במדפים, היא מגיעה לאט למרכולים, ולכן אנחנו משלמים על זה יותר.
זה נקרא זעזוע הספקה, וזה ההסבר העיקרי לאינפלציה שיש עכשיו. עכשיו, כדי לבלום את האינפלציה, הבנק המרכזי מעלה ריבית. למה? כדי לדכא את אותם ביקושים שדיברתי עליהם. דרך אגב, זה לא עוזר במקרה של זעזוע הספקה, אז זו שאלה טובה אם הבנק המרכזי עושה באמת את הדבר הנכון. עכשיו, אבל הוא רוצה לשים ברקס על הצרכנים, על העובדים, על המפעלים, שיגרום לזה שלחץ המחירים יפחת. והדבר הזה עלול להביא מיתון. עכשיו, מה שקורה זה שריבית גבוהה לא טובה לשווקים הפיננסיים, היא פוגעת במשקיעי מניות, פחות כדאי להשקיע במניות. זה פוגע לכאורה בתזרים המזומנים העתידי של חברות, זה פוגע בשוק אגרות החוב, שמכשירי ריבית ומאוד מאוד רגישים לריבית. הריבית עולה, אגרות החוב נופלות. אז מה יקרה אם יהיה מיתון בארצות הברית למשל? אם יהיה מיתון והכלכלה לא תצמח כל כך, מניחים שאינפלציה תדעך יחד איתה, ואז הבנק הפדרלי לא יעלה את הריבית, ואז סיסו וסימחו במניות ובאגרות חוב. וזו אולי הסיבה שהשוק אומר, כשיש לי ברירה בין אינפלציה דוהרת למיתון, בהנחה, ותמיד, תמיד, תמיד המשקיעים והכלכלנים יסתכלו על הצד הוורוד יותר של התמונה.
כן. בעצם כשיש
סיבה... שיהיה מתוקל, מתוקל, בדיוק, שלא
כשיש יפגע. כשיש סיבה לחשוב שנגידים ימשיכו במדיניות של ריבית נמוכה, למרות שעכשיו יש העלאת ריבית, אבל יכול לצורך העניין שהם יעצרו את זה, אז השווקים אומרים מצבי טוב. אז כלומר, השווקים, מצבנו טוב, כשיש קורונה, כשיש מיתון, כשיש תופעה כלשהי, שהרבה פעמים יכולה להיות תופעה שלילית, לא תופעה חיובית, כל זה יחזיק מדיניות ריבית יחסית נמוכה, ולכן אנשים לא היה להם איפה להשקיע, ישימו את הכסף בבורסות.
אז מה זה מלמד אותנו בעצם? השווקים שאמורים להיות מנגנון משוכלל שמשקף את מצב הכלכלה, את פוטנציאל צמיחת הרווחים של החברות שנסחרות בהם, נהפכו למנגנון מסוג אחר לגמרי, שמעביר כסף ממי שאין לו למי שיש לו. מה זאת אומרת? אם הכלכלה נחלשת, אנחנו יודעים שהעניים יסבלו, הרעבים יסבלו, האנשים החלשים יסבלו. אבל אז הריבית תהיה נמוכה, ומי כן ירוויח? מי שלא אכפת לו שיש מיתון, מי שיש לו הון ויכול להשקיע אותו בבורסה, ולענות מלקטוף את פירות הריבית הנמוכה. זה נקודה מעניינת שאתה ציינת.
יש מחקרים חדשים מאוד מעניינים, אנחנו אפילו עוד לא כתבנו עליהם, אני עדיין בשלב של לקרוא אותם, שמסתכלים על השנתיים האחרונות, למשל צוות של חוקרים הלך וקיבל את כל מרשם ההכנסות, כמובן בעילום שם של מדינת נורווגיה, כל ה-4 מיליון תושבים שלהם, ובדקו שם מה קרה בשנים האחרונות, שזה היו שנים של עליית ערך הנכסים, עליית הבורסות, ובעיקר עליית הנדלן, כמו בכל מדינה אחרת, וניסו לברר מי הרוויח מזה ומי הפסיד מזה, או מי הרוויח יותר, ואכן באופן לא מפתיע על פי תחושת הבטן, אבל פה זה עם נתונים אמיתיים, מי שהרוויח הרבה יותר זה העשירון העליון והאחוז העליון וה-0.1% העליון שהרוויחו הכי הרבה. מה שנראה טריוויאלי לבוא ולהגיד שהריבית מאוד נמוכה, 0, אז מי שאין לו הרבה פחות או יותר עומד במקום, אבל לעומת זאת כשהנכסים מזנקים והנדלן מזנק והמניות מזנקות ושווי החברות מזנק והם בבעלות של אנשים הכי עמידים, אז הם הרוויחו המון. זה אינסטינקטיבית מרגיש ככה, אבל יש כבר הוכחות אמפיריות לעניין הזה.
שאלה אם אנחנו באמת יכולים להגיד שכבר יש מיתון, מפני שמסתבר שההגדרה של מיתון היא מאוד מאוד...
פורמלית, כן.
ארטילאית, לא.
למה? חודשיים?
לא. שלושה רבעונים.
סליחה, כן. שני רבעונים.
סליחה, אז זו הגדרה מקובלת, וזה נקרא מיתון טכני, אבל בארצות הברית יש גוף, NBER, שהתפקיד שלו זה להכריז על מיתון, והוא לא מסתכל על שני רבעונים. כשהאבטלה עכשיו היא בשפל כל הזמנים, ויש מחסור בעובדים, כשמשקי הבית בארצות הברית יש להם את המאזן, החשבון עובר ושב הכי גבוה שהיה להם זה שנים רבות, הם לא נוטים בהכרח להכריז מיתון, בגלל שהיו שני רבעונים של נסיגה, שיכול להיות שהם נובעת מסיבות טכניות, כמו למשל שבשנה שעברה בדיוק פתחו את הסגר, וכולם רצו לקנות, והייתה צמיחה מטורפת, והשנה קצת פחות.
רגע, אני אגיד לך עוד משהו. אם אתה מסתובב בוושינגטון די-סי, שזה עיר עשירה, המרכז שלה, בגלל כל הפעילות הפוליטית שנמצאת שם, ואם אתה בניו יורק, ואם אתה במיאמי, ואם אתה בלוס אנג'לס, מה זה אתה לא רואה מיתון? המסעדות הכי מפוצצות שנראו אי פעם, אנשים עומדים בתור לחנויות. אני שומע דיווחים מארצות הברית, זה לא משקף את כל הכלכלה, וזה לא יודע לשחל נכון את מחיר האנרגיה, אבל ברחוב האמריקאי לא מרגישים מיתון, לא באמת.
אני בטוחה שגם בניו יורק ווושינגטון, ואגב וושינגטון, אכן העיר עם הריכוז עושר הכי גדול, אבל גם עם הפערים הכי גדולים, כי יש שם שכונות מאוד מאוד עניות.
בסדר, אני אומר, אם אתה כלכלן בכיר שעובד במכון בוושינגטון, אז אתה מסתובב באזורים האלה של וושינגטון, לא בשכונות...
לא בבתי התמחוי.
של השחורים.
כן, אבל דפנה, במקביל לכל הדבר הזה שאת מתארת פה בכתבה ובתזה הזו, יש כל הזמן נבואות זעם כאלה שנשמעות בארצות הברית, מפי כל מיני מיני משקיעים שהולכים שמדברים על זה, שהולך להיות מיתון מאוד כבד וקריסה מאוד גדולה, ואתה יודע, כל התרחישים הכי מפחידים ומאיימים. אז התחזיות האלה קצת נרגעות, או שהן מין איזו הפוגה כזאת, כנסות לפענח באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים עכשיו?
יש תחזיות קצה שמדברות על מיתון מאוד עמוק וממושך. דוגמה, נוראל רוביני.
טוב, זה הספורט שלו, זה התפקיד שלו בעולם.
ידוע כפסימיסט. הוא מצביע נקודה אחת שבאמת צריך לתת עליה את הדעת. הריבית עכשיו עולה, והעולם שקוע בחובות שלא היה שקוע בהם מעולם. ב-2008 החובות של העולם, סתם, בערך חצי. אז כשאתה מעלה ריבית וצריך לתחזק את החוב הזה, אתה משלם הרבה יותר, וזה מאוד מאוד מכביד כלכלית. תוסיף לזה את זה שיש לנו משבר אנרגיה מאוד מאוד חמור. אפשר להזכיר את שנות ה-70, אבל זה סוג אחר של משבר, גם כשישבו נפט במרץ ויהיה מספיק, ונגיד לא הייתה מלחמה, אנחנו עושים מעבר אנרגטי מאוד גדול, והמחירים של האנרגיה ימשיכו להיות כנראה גבוהים, במשך שנים לבוא, עכשיו שנים זה במונחים כלכליים, זה הרבה, זה מחזוריות כלכלית שלמה. אז יש לנו שני גורמים מאוד מאוד מעיבים, שוב, אחד זה החובות, מספיק שהריבית עולה בחצי אחוז, אתה כבר מעלה את עלויות המימון של ממשלות, של חברות, של משקי בית, של משכנתאות. תראה בישראל מה קרה, יש ירידה נורא גדולה בלקיחת משכנתאות. אז זה עצירה של הפעילות הכלכלית בתחום הספציפי הזה. יכול להיות שיצא מזה טוב בסוף, והמחירים ירדו ואנשים יוכלו לקנות בתים, אבל כרגע זה לא.
אולי שזה צפירת הרגעה שקשורה קצת בירידת מחיר הנפט. דיברנו על זה באמת קודם, על הנושא של ירידת מחיר הנפט, ואולי העולם אומר, טוב, אולי לא כצעקתה, ואפשר לחיות עם המשבר הזה ברוסיה עוד איזה זמן, בלי שהעולם יתפרק.
אז הנפט יחסית שומר על יציבות מעל $100 לחבית, ולא יורד מתחת, כל פעם יורד ל-99 וחוזר ועולה. אם אתה מדבר על סחורות אחרות, כמו חיטה, שעורה, ברזל, אלומיניום ודברים כאלה, כן, היה זינוק מאוד חד עם הפלישה לאוקראינה, ועכשיו זה חוזר לרדת, אבל אנרגיה היא לא. הגז הטבעי באירופה זינק כשהרוסים הפסיקו את ההזרמה, ואמרו שהם לא יספקו למדינה זו או אחרת ועוד מדינה. והחשבונות חשמל, מדינות כבר העלו את התעריפי חשמל, שכל בריטי בממוצע צריך לשלם עוד אלפי לירות סטרלינג בשנה, רק על ההסקה של הבית.
ואותו אומרת, אותו חורף, שזה בכלל...
וזה לא, זה לא תורם שום דבר לכלכלה, עליית מחיר הזה. זה כסף שהולך לזרים, לקטר, לארצות הברית.
בסוף זה הולך לפוטין בכל זאת, הוא מצליח למכור
לפוטין,
את זה. הוא מוכר
לפוטין.
את זה להודו, הוא מוכר את זה לסין. יש לו עניין קורא. אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת נחזור לפתיח. התופעה המוזרה הזאת של חודש יולי שהסתיים עכשיו, אבל הדינמיקה עדיין קיימת. מצד אחד, עליית ריבית מאוד מהירה, ודיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל מצד שני, מניות שמזנקות ביותר מ-10%, שזה המון, זה ממש תיקן חלק משמעותי מהמפולת שחווינו במחצית הראשונה. איך אנחנו מסבירים את העניין הזה?
שוב, אז הדיבורים על מיתון גרמו אולי לאיזושהי הרגעה, במובן שהריבית לא תעלה כל כך הרבה. גם זה שהבנק הפדרלי פועל כל כך באגרסיביות ובמרץ, גורמת למשקיעים, שוב, שנוטים לראות את החצי כוס המלאה, לחשוב שאולי הוא יגמור את זה מהר וניפטר מזה, ואחר כך יהיה יותר טוב.
זו פסיכולוגיה מאוד אגב, מוזרה, בעצם הדבר כן, העיקרי כן. שהיה במסיבת עיתונאים שאחרי העלאת הריבית, הייתה איזה חצי משפט שהוא אמר שאם נצטרך גם להוריד, אז לא נאסס. וזה הספיק להם בשביל להקפיץ נכון. את המחירים באחוזים שלמים.
אתה יודע שהעלייה בשווקים, עלייה בבורסות, מסבכת את הבנק הפדרלי, שזה מה שנקרא, זה משפר, מעלה את התנאים הפיננסיים. תנאים הפיננסיים זה מין סוג של מדד מאוד מורכב, שמסתכל בעצם על היכולת של אנשים להשיג אשראי ולאפשר לעצמם, נגיד, לקנות, להשקיע, לגייס עובדים. והתנאים הפיננסיים, ככל שאנשים מתעשרים בבורסה וחברות המניות שלהם עולות, שוב משתחררים. עכשיו, פאוול צריך שהתנאים הפיננסיים יצטמצמו, כדי שהוא יוכל לגרום לאנשים לקנות פחות.
כן, סמי, זה מונח שאתה תמיד אהבת, תחושת העושר. אז אתה רוצה להגביל אנשים כדי שהמחירים קצת ירדו והאינפלציה תירגע, פתאום הבורסה קופצת לך ב10% בחודש, אנשים מרגישים, וואו, סבבה, ואולי רצים לקנות עוד משהו, והבנק המרכזי לא אוהב את זה. הוא רוצה קצת האנשים קצת שפופים ורגועים בבית.
לא יודע אם תחושת עוני, אבל תחושת פחד.
תרגיעו קצת, חבר'ה, ופתאום הבורסה קופצת לעוד פעם. באמריקה לאנשים יש הרבה מניות.
אבל ממשלות אוהבות את תחושת העושר הזו. ממשלות אוהבות, למשל, צורך העניין, שוק הדירות אצלנו. אנחנו כל הזמן מקטרים פה שהוא עולה ועולה ועולה ועולה, אבל הממשלה שמחה בזה שכמעט שני שליש מהציבור שמחזיק דירה בבעלות, רואה איך הוא מתעשר, חווה תחושת עושר, צורך, קונה,
כן,
ולא כועס על הממשלה.
אבל לא שיש אינפלציה שיוצאת משליטה.
אבל זהו, אז עובדה שיש, קודם כל דירות לא נחלות באינפלציה בגדול, כי זה נכס.
כן, אבל שכר דירה ומה שנגזר מזה.
כן, אבל כשעולים מחירי הבנזין בארצות הברית, ואנשים משלמים במשאבה, כבר לא, אבל זה ירד מאז, אבל $5 לגלון, אז הסיכוי של הנשיא להיבחר שוב, או המפלגה שלו לנצח בבחירות האמצע, פשוט קורס. אז זה מאוד משמעותי. לחם, נפט, לחם ובנזין, זה גם במדינות הכי עניות, סיבה למחאה ולשרוף צמיגים ולצאת למרד, וגם במדינות הכי ישירות, להצביע נגד הממשלה שנחשבת לאחראית להתייקרות הזו.
יפה.
מעניין, כמו שאומרים, זה תחי בתקופה מעניינת, כמו שאומרים הסינים.
כן. תודה רבה.
תודה.
שלום לצבי בראל.
שלום וברכה.
פרשן שלנו, פרשן של הארץ לענייני ערבים. אנחנו רוצים שתספר לנו מההתחלה על ההסכם שיבוא או לא יבוא, תסביר לנו מה אתה חושב, בין ישראל לבין לבנון, על איפה עובר הגבול הימי בינינו, ואיך מחלקים את הגז שאבוי נמצא בדיוק באמצע על הקו.
הוא נמצא משני כדי הקו למעשה, אבל הסיפור הוא קצת יותר תיאורטי. ישנם שני קווי גבול, לא מוכרים ולא רשמיים. נקרא לקו גבול 1-23, שזה הקו הצפוני, וקו גבול אחר בשם 29, שזה הקו הדרומי. לבנון רצתה כל הזמן לסרטט את הגבול בינה לבין ישראל, הגבול הימי, לאורך קו 29. ישראל כמובן התנגדה ורצתה את הקו הצפוני שיסמן את הגבול קו 23. המחלוקות סביב 23-29 התנהלו במשך כמה שנים בלי להגיע להסכמה. עכשיו, בין קו 23 לקו 29 יש עוד מובלט שקוראים לה שדה קנה. שדה קנה זה שדה כרגע תיאורטי של גז שנמצא פחות או יותר באמצע בין שני הקווים האלה.
אגב, מה המרחק בין שני הקווים בגדול?
המרחק הוא כמה עשרות קילומטרים, בסך הכל הבעיה היא לא המרחק בין הקווים, אלא השטח, כי זה, שני הקווים האלה יוצרים מעין משולש.
כן, העניין הוא שיש חוק שמגדיר מים, מים טריטוריאליים, מים, מים כלכליים, למה לא הולכים לחוק הבינלאומי?
החוק מחייב הסכמה בין שתי המדינות. מה שקורה הוא שתי המדינות צריכות להסכים על הקווים, ואז זה עובר למועצת הביטחון שמאשרת את הגבול החדש בין שתי המדינות האלה. כלומר, זה קודם כל נתון למסע ומתן בין שתי המדינות, כי החוק הבינלאומי לא קובע קווי גבול, הוא קובע מי צריך לאשר את קווי הגבול ואיך מאושרים קווי הגבול. השדה הזה קנה שתקוע באמצע בין שני הקווים הוא שדה תיאורטי, משום שאף אחד לא באמת חפר בו וקדח בו כדי לדעת אם יש בכלל גז, ואם יש גז, כמה גז יש.
אבל יש הנחה שיש שם גז, כי יש גז מסביב, בצד שלנו כבר נמצא.
תראה, בצד שלנו נמצא, בצד הלבנוני נמצא, אבל בשדה הזה, מכיוון שאף אחד לא חפר, יש כאן שאלה שהיא, אחרי הצד התיאורטי יש גם צד מעשי, האם חברות, ובעצם התיקיון בשדה הזה הוא בידיהן של שלוש חברות, חברת טוטל, החברה האיטלקית אני וחברת נובה גז הרוסית, הם אלה שמחזיקות בזיכיון לשדה הזה, הם עוד לא קדחו בו, הם לא יודעות אם יש שם גז או לא, אבל הם לא יתחילו לחפור בו לפני שיובטח שקט באזור, השקט יובטח ברגע שיוסכם קו הגבול. עכשיו, המחלוקת הזאת כנראה שהולכת להיפטר על ידי איזשהו תרגיל מתוחכם של סימון גבול, שיעבור באופן מפותל סביב שדה קנה, ישאיר את רוב שדה קנה בידי לבנון, וכל היתר יהיה בצד הישראלי, בחלק שישראל תובעת לעצמה מדרום לאותו קו 23. עכשיו, החלק שכנראה לא יישאר בידי ישראל, ישראל מוכנה לחלוקת רווחים באותו חלק עם החברות, עם הקונסורציום הלבנוני, נקרא לו לצורך העניין, שיקדח ואולי גם ימצא גז. כמה יהיה החלק הזה? איך ישולם החלק הזה, באיזה תדירות וכן הלאה, אלה דברים שעדיין לא יודעים אותם, הם תיאורטיים, אבל אם יוסכם, וזה הצפי אולי שנותן מקום לאופטימיות השבוע, אם יוסכם שזה יהיה ההסכם, זאת תהיה המסגרת החוקית של ההסכם, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל לדבר על קידוח חוקי ומותר ומובטח של שדות הגז בשני הצדדים.
צביקה, אפשר להגיד שכל העניין כולו הוא כלכלי נטו, או שיש פה גם היבטים ביטחוניים, מדיניים, ההתערבות הזו של החיזבאללה, שתמיד משמיע את קולו אם צריך ולא צריך.
הם כבר ירו מלטים על האסדה.
נכון, אין כאן, שום דבר הוא לא כלכלי נטו, זה לא רק רווחים. נכון שהסיבה העיקרית והדחף העיקרי הוא שלבנון תוכל סוף סוף לייצר לעצמה מקור הכנסה, שבאמצעותו היא תוכל להתחיל לשלם חובות, לצאת, לחלץ, ובעיקר לתת ערבויות למדינות תורמות ולקרן המטבע הבינלאומית, שיהיה לה ממה להחזיר את החובות האלה. עכשיו, העניין הוא פוליטי. קודם כל, לנהל מסע ומתן מול ישראל. נכון שזה לא מסע ומתן ישיר, אבל בכל זאת זה מסע ומתן מול ישראל, ולזה צריך להסכים. עכשיו, גם ממשלת לבנון וגם חיזבאללה, אגב, הסכימו שאפשר לנהל מסע ומתן לצורך הספציפי הזה, לא לשום דבר אחר, רק לעניין הזה. הדבר הבא הוא, וחיזבאללה לוקח על עצמו מעין חסות פוליטית על ההסכם שצריך להיחתם. זאת אומרת, הוא אומר, שום הסכם לא ייחתם אם הוא לא משרת את האינטרסים של לבנון, כלומר את האינטרסים של חיזבאללה. האינטרסים של לבנון במקרה הזה הם גם האינטרסים של חיזבאללה. זאת אומרת, חיזבאללה רוצה שלבנון תוכל לשקם את עצמה ותוכל להכניס לאוצר המדינה כסף, לא בגלל איזשהו אלטרואיזם מופלא שהוא מטפח, אלא משום שמכל תקציב המדינה הוא גם נהנה. כשאין למדינה כסף לתת, הוא לא נהנה.
תסביר לי את הדבר הבא. במידה ויש הסכם מסחרי וכלכלי, ולכן גם פוליטי בין ישראל ללבנון, זה הסכם ראשון, לא הייתי אומר בדרך לשלום, אבל פתאום חיזבאללה יהיה פתאום מוגבל, הוא לא ירגיש נוח עכשיו לאיים על שדות הגז באשר הם, ואולי הוא גם לא ירגיש נוח לראות עלינו טילים כאוות נפשו.
הוא ירגיש נוח לראות עלינו טילים, אבל לא על השדות הגז. זאת אומרת, הוא מבחין כאן בין שני דברים. הגז יעבוד בשקט, הוא מובטח לו שקט, כל עוד הוא משרת גם את האינטרסים של לבנון, על פי הדרישות של לבנון, כלומר, פי שחיזבאללה רואה אותם. כל יתר הדברים נשארים בעינם. אנחנו, הוא אומר, נמשיך לרצות, לכבוש את ישראל, לגרש אותה. תראה, הדברים היותר קונקרטיים זה למשל, האם יש סיכוי שישראל ולבנון יגיעו גם לסרטוט הגבול בחוות שבא, שזה עוד נושא ששנוי במחלוקת.
נו, כן, כי בסוף צריך לשבת ולחתום באיזה חדר. אז איפה עושים את זה?
תראה, לא מוכרחים לחתום ישירות. אפשר לחתום, כמו שהאיראנים מנהלים מסע ומתן לא ישירים האמריקאים. לא יושבים איתם, אבל מחליפים ניירות, מחליפים הסכמות. ארצות הברית היא נותנת החסות להסכם הזה. יש, הסכם אתה לא חייב להיות פנים על פנים.
צביקה, תגיד, בסוג כזה של דיאלוג, דרך צד שלישי וכו', ודאי שיש פה כסף מתחת לאדמה, אולי, יכול להיות שגם אין כסף, ועד בכלל כל הסיפור הוא קצת בדיחה, יש פה גם הזדמנויות מדיניות למשהו חיובי?
אני לא חושב שיש כאן הזדמנויות מדיניות, משום שלבנון עדיין לא במצב שהיא מסוגלת לבוא ולחתום על איזשהו הסכם מדיני עם ישראל, לא משום שהיא לא רוצה, אלא משום שתבנית הכוחות הפנימית שלה, ובמיוחד זאת שנפלת על ידי חיזבאללה, היא לא מוכנה להגיע להסכמים עם ישראל. זאת אומרת, היא מוכנה להגיע להסכמים אד הוק, או לנושאים ספציפיים, כמו למשל סימון הקו הכחול, סימון הגבול הימי, הסדרת קידוחי נפט, אבל לא כאיזשהו שלום בין ישראל לבין לבנון. זה כרגע לממשל, אין עוד ממשלה בלבנון.
כן, אגב, והקולות שנשמעים בלבנון מעבר לאיום של חיזבאללה על ישראל, יכול להיות שגם קשורים במתח פנימי שחיזבאללה רוצה לשים יד על חלק מהתמורה של השדה הזה, היה ויום אחד יקרה שם עם פרוץ הגז?
הוא ייקח חלק מהתמורה באמצעות השתתפותו בממשלה. זאת אומרת, זה לא הופך להיות לטרמינל פרטי שלו או אסדה פרטית שלו. זאת אסדה שמופעלת, תופעל על ידי חברות בינלאומיות, שישלמו את הכסף לממשלת לבנון, לא לחיזבאללה, וחיזבאללה ייקח את חלקו כנתח מתוך תקציב המדינה.
כן, יהיה מעניין לראות מה התמלוגים שהאירופאים והרוסים משלמים לממשלת לבנון, ולהשוות את זה לתמלוגים של מונופול הגז אצלנו. אבל תאמר לי, רק הבוקר פרסם החיזבאללה כמה תמונות של האונייה, נקרא לזה האסדה הישראלית, בצד הישראלי של הגבול, במאגר קריש. מה הם מנסים לרמוז? שהם יודעים להגיע אליה?
שהם יודעים להגיע, שהם יודעים איפה היא. תראה, זה כל הזמן מין לשון של איומים, גם אותם מלאטים לא חמושים, זה גם היה חלק מאותה מסכת של איום. חוץ מזה, מחר צריך להגיע עמוס הוכשטיין ללבנון עם התשובה הישראלית, עם ההצעה הישראלית, ולקבל את התשובה הלבנונית. כל הצדדים פתאום מגלים איזושהי אופטימיות, לא ברור מה טבעה, עד שאנחנו לא נדע את פרטי ההסכם.
אגב, צביקה, עמוס הוכשטיין לא נשמע לי כמו שם של מתווך.
הוא, כן, הוא אמריקאי.
שם מתווך אובייקטיבי. מי האיש?
האיש הוא השליח המיוחד של הנשיא ביידן לענייני גז ובאגן הים התיכון. הוא בעצם נושא בתור עוזר שר החוץ האמריקאי, והוא האיש שמונה לטפל בהסכם הזה.
כן. כמו שפעם היה פיליפ חביב, אז ידעת מאיפה הוא מגיע.
פיליפ חביב, זה באמת, הזכרנו ימים טובים.
כן. יפה. צביקה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה, תודה. שלום לאיתי פתיה.
היי, מה נשמע?
סבבה, כתב שוק ההון שלנו. תשמע, אתה מספר על סיפור שהוא קצת מתחת לרדאר, על מניה ישראלית שזינקה בסוף השבוע ב-38%, שזה זינוק חד יומי, באמת יוצא דופן. ולא רק זה, עם הזינוק הזה ועוד עליות שהיו לה קודם, היא כבר הגיעה לשווי שוק של 16 מיליארד שקלים, והיא היום החברה השנייה...
דולרים,
טוב שאתם תקן אותי. בשביל זה אתה פה.
אתה תשלם את ההפרש.
אני אשלם את ההפרש. 16 מיליארד דולר, והיא היום החברה הישראלית הגדולה ביותר, או השווה ביותר מבין כל החברות הישראליות. שנייה רק אחרי סולר אג' ויותר שווה יותר כסף, אפילו מאשר צ'ק פוינט, שהיא חברה שמוכרת הרבה ומאוד מאוד רווחית. ומדובר בחברה שלא מרוויחה כסף נכון להיום. סטארט-אפ פלוס כזה הייתי מכנה
מפסידה.
אותה. מפסידה. איך זה יכול להיות? קודם כל, תספר לנו מי זה החברה הזאת.
אוקיי, אז פגאיה בעצם היא מספקת הלוואות צרכניות, יש לה אלגוריתם שהיא פיתחה, שדרכו יודעת אם לתת לך הלוואה ובאיזה ריבית. בעצם לקוחות לא באים אליה ישר, אין אתר אינטרנט פגאיה ואז תיקח את ההלוואה, היא עובדת מול אחרים, מול חברות פיר טו פיר או מול בנקים, ובעצם היא גם מגייסת את הכספים שבסוף מעמידים ללקוחות. אז זה מה שהיא עושה.
אבל איפה היא עובדת? היא עובדת בישראל?
ארצות הברית, זה השוק המרכזי שלה. כן. אז עכשיו, הלוואי והייתי מגיע לכאן ומספר על איזושהי פריצה דרך עסקית שהיא זאת שהקפיצה...
או טכנולוגית או משהו.
כן, אבל זה לא המצב, אלא בעיקר איזושהי אנומליה בשוק, איזשהו מסחר ספקולטיבי במניה, שכבר ראינו אותו לפני שנה וחצי בערך, בכל הסיפור טרפת השורט סקוויז ב-AMC, רשת בתי הקולנוע ובגיימספוט, כמונאית משחקי הוידאו. ובעצם הסיפור של פגאיה, למה הסיבה שזה קרה, בערך זינוק של 9%, פי 9 במניה בשבוע וחצי, קשור באיך שהיא נכנסה למסחר בוול סטריט, שזה לא דרך הנפקה רגילה, אלא דרך מיזוג לחברת ספאק.
אבל כל הזמן אנחנו מדברים על זה שספאק זה, לא יודע להגיד אם ערימה של בלופים, אבל לא מעט בלופים ראינו שם, לא מעט חברות שנכנסו לתוך ספאק, והשווי שלהם
וגם,
קרס.
וגם דיברנו על זה שזה פחות או יותר נגמר,
כן,
האופנה
זהו,
הזו.
כן, זהו, שהחגה הזו נגמרה, אז היא לא נגמרה.
אז קודם כל אצלה היה איזשהו שיווי, וכולם חיכו, תיכנס, תשלים את המיזוג, לא תשלים, בסוף היא כן השלימה אותו, אבל כמו שאמרת, במצב רוח הרבה יותר שונה. וזה אומר שאם הם סיכמו עם חברת הספאק, שהשווי שלהם יהיה 8.5 מיליארד דולר, עם תחילת המסחר, כבר המשקיעים הפילו אותה. ואם אנחנו נדבר על לפני 10 ימים בערך, השווי כבר היה 1.7 מיליארד דולר. כלומר, רחוק מהסיכום שעליו היא חתמה.
רגע, היא עלתה פי תשעה, לא בתשעה אחוזים, פי תשעה, כמעט פי עשר, נאגד ככה כדי שיהיה קל לזכור, בעשרה ימים.
נכון, כן.
אוקיי. וזה הגיוני, מה שנקרא.
אז אני אומר, חלק מזה קשור לזה שהיא נכנסה דרך שלד ספאק, כי מה קרה בעצם עם חברה רגילה בהנפקה של המניות שלה, לציבור, כל המניות שהיו פרטיות ומניות חדשות הופכות להיות למניות ציבוריות, חלקן עם תקופת חסימה, חלקן לא, פה הסיפור קצת אחרת. והמניות שהיום נסחרות הן פחות מאחוז מכלל המניות של החברה הזאת, למען האמת 0.1 אחוזים. כל המניות שנסחרות היום הן רק המניות של אותה חברת ספאק. חברת ספאק היא מונפקת בלי שיש בה פעילות. בהתחלה בא איזה משקיע עם מוניטין ואומר, תסמכו עליי, אני אמצא לכם איזושהי עסקה טובה, אבל בואו ננפיק את החברה הזאת קודם, שהמניות שלה יסחרו בלי איזושהי פעילות. זה כל המניות שיש היום. וכשההיצע הזה של המניות דל, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קל להשפיע על השווי וגם לעשות את הסיפור הזה של שורט סקוויז.
אז אתה אומר משהו משעשע. זאת אומרת, אנשים חשבו שהמחיר בלתי הגיוני לחלוטין, עשו אימור נגד המניה, מה שאתה קורא שורט, ואז בכל זאת המניה עלתה. כשמצב כזה קורה, אז אין ברירה כמעט לאנשים שעשו את הפוזיציה הזאת, כי הם יכולים תיאורטית להפסיד אין ספור כסף, אז הם הולכים וקונים את המניה, נוצר התופעה של שורט סקוויז, פתאום גם אלה שחושבים שזה נגד, בורחים וקונים, ואנחנו מקבלים את הזינוק הזה של פי עשרה. אבל בסופו של דבר, התוצאה היא שיש פה חברה שנסחרת, עם כל ההסתייגויות שלך, במחיר שהוא עזוי ולא כלכלי בעליל. אנחנו יודעים שהיא חברה עדיין מתחילת הדרך, זו חברה שהפסידה כמה בדוחות האחרונים?
$130 מיליון בשנת 2021, שבה הכניסה כחצי מיליארד דולר בערך.
כן, אבל זה עמלות של עסקאות, אז
כן, חלק גדול מזה הולך לשותפים שלה.
בדיוק, שהיא בכלל נותנת את הכסף וכן הלאה, אז היא בעצם איזשהו סוג של מתווך, של חתם באמצע הליך של מתן הלוואה.
זה נכון.
זה נראה מחיר בלתי סביר לחלוטין, אז למה שעכשיו לא נלך וכל זאת כן נעשה שורט על המניה הזו, מתוך הנחה שמתישהו בשבועות ובחודשים הקרובים, היא תמצא את המחיר הכלכלי שלה, כמו מניות אחרות רבות ששהו במחורים עזויים, ובסופו של דבר ירדו גם ב-70, 80 ו-90 אחוזים.
זו שאלה קשה, והאמת שהסיפור הזה, כמו שאמרתי, זה גם תלוי בהיצע הדל של הסחירות. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו תלך ותעשה את השורט, אתה לא יודע מתי המצב הזה ישתנה. עכשיו, החברה עצמה, היא כבר הגישה מסמכים לרישום כל אותן מניות שהיום הן פרטיות, רישום למסחר. וזה אמור לשנות את התמונה, כמה זמן זה ייקח, לא כל כך יודעים. והבעיה גם עם הסיפור הזה של השורט, שהנתונים הם בשיהוי. אנחנו לא יכולים לדעת בזמן השיחה שלי עכשיו איתכם, תוך כמה זמן יסגרו השורטיסטים את הפוזיציות שלהם. אנחנו רק יכולים לדעת נגד כמה מהמניות אמרו לפני שכל הסיפור הזה התחיל.
תשמע, ספאקים ירדו בשיעורים מאוד גדולים, גם 90% לחלק מהמקרים, בין השאר במנגנון, בדינמיקה של, כמו שאתה מספר, שיש כמה וכמה בעלי מניות בתוך החברות האלה שמותר להם על פי לוח סילוקין מוגדר מראש להתחיל למכור מניות. הן חסומות, בעלי מניות, בעלי עניין, מייסדים, קרנות וכן הלאה, מתחייבים בהתחלה לא למכור 3 חודשים, לא למכור 0.5 שנה, לא למכור 9 חודשים, שנה וכן הלאה. התקופות האלה עוברות, ואז הן באות ומוכרות בכל זאת. מתי מגיע במקרה של פגאיה המועד שבו חלק מבעלי המניות, בין אם זה משקיעים פיננסיים או בין אם זה משקיעים של בעלי החברה, המשקיעים הראשונים, מתי הם מתחילים למכור מניות? כי אם אני בעל החברה הזאת או משקיע בחברה הזו, מאוד בא לי למכור את זה בשווי של 16 מיליארד דולר.
אז זהו, התקופות חסימה שלהם הן משתנות, זה בין 3 חודשים, כמו שאמרת, עד שנה, אבל יש גם איזשהו תנאי שלפני הסרת החסימה, חוץ מפרמטר הזמן, המניה צריכה במשך 20 ימים לפחות, להיסחר לפי 12.5 דולרים. ואנחנו נזכיר שלפני שהתחיל כל הסחרור הזה של השורט סקוויז, המחיר מניה היה 2.7 דולרים.
כן, אבל זה, השאלה אם הדבר הזה הוא סטבילי, או שכאילו מי שיכנס עכשיו, נראה לי כאילו צריך לעשות פה איזה הערת הזרה כזו גדולה, שמי כן. שחושב...
רדיו, אז לא רואים פה.
כן, בדיוק, לא ראיתם את הסימן של כמה גודל סימנתי, אבל אנחנו כאילו, אתה יודע, משווים את זה לצ'ק פוינט, וכאילו חברה סולידית, צומחת לאורך שנים, 25 שנה כבר בזה. זה לא דומה לשום דבר אחר, זה לא דומה לשום דבר שכאילו קשור למשקיעים שרוצים קצת להרוויח. הם לא צריכים להתקרב לדבר הזה.
לא, לא, הייתי אומר
אנחנו לא מפרסמים אף פעם מעזרות, אתה יודע, המלצות השקעה וכדומה, אבל זה נשמע כמו איזה פחד גבעי מטורף.
חלילה, כן. משהו שעולה פי 10 ופי 10, ואחרי זה יורד ב-90% בתוך ימים, ודאי שזה מסוכן מאוד.
אנחנו פה בשביל הסיפור, חלילה, לא בשביל ההמלצה, ומה שאמרת באמת, צ'קפוינט, בשבילנו זה רק איזושהי נקודת השוואה להציג את האנומליה הזאת, כמה הדברים האלה לא הגיוניים.
כן. טוב, אז צריך לעקוב. אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר, לא יהיו הרבה מאוד נפגעים מהאירוע הזה, אבל זה נראה כמו אירוע שבו משקיעים יכולים...
כן, אני לא בטוח שיש הרבה שחקנים ישראלים בסיפור הזה. אני חושב שזה בעיקר סיפור. השחקנים והספקולנטים פה הם מן הסתם אמריקאים ברובם.
כן, לא, השאלה אם זה לא מעיד על איזה קשל. אתה יודע, יש כל כך הרבה... שורט סקוויז ושורט וכזה, ואלף ואחת טכניקות כאלה ואחרות. בסופו של דבר יש פה קשל.
כן. כן, ובמקרה הזה, כמו שאמרנו, בגלל גם המבנה שאליו היא נכנסה, זאת אומרת, זה לא המקרה של איזושהי מניה רגילה, אבל כן, יש אנשים שמצליחים לנצל את הפרצות האלה בשביל מטעם.
איתן, זה שוק משוכלל, אתה קורא לדבר הזה?
יש את תיאוריית השוק המשוכלל שלמדנו באוניברסיטה, שלושתנו, אני מניח, ויש את המציאות. והשוק הוא לא משוכלל, האמת.
אגב, השוק הוא משוכלל, מתי נגיד לך שהוא משוכלל? שבעוד שבוע, שבועיים, כאילו הדבר הזה יתרסק חזרה, אז נגיד, השוק ידע להגיב לדעה אירוע הזה.
אנחנו נגיד כל מיני דברים, אבל היום ידוע שהשוק איננו משוכלל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד גופים שמתפרנסים יפה מאוד מהדבר הזה שהשוק לא משוכלל, ויש המון הזדמנויות כאלה ואחרות. לפעמים זה על גבם של כל מיני מאמרים קטנים, שהם שמים איזה סיפור, בדיוק כמו המניות המים שהזכרת לפני כמה דקות, ש-AMC וגיימסטופ בסופו של דבר, הם התרסקו, זאת אומרת, הם עלו וירדו, ומי שעשה את הכסף הגדול בסופו של דבר זה המקצוענים.
גם המקצוענים וגם בתקופה מסוימת כל המשפיעני רשת, החלילנים מהמלין שאמרו בואו אחריי.
כן, אבל הם לא ידעו לצאת בזמן, הם רק באופן כללי הקפיצו את המניה. בסדר, כל האירועים המשוגעים שהתרחשו שם בעת הקורונה, זה נכון.
יפה.
זה נכון, תמיד יש עניין, ומזל שיש את הדבר הזה, אחרת אפשר להחליף את הכל במחשב וגם זהו.
כן, תודה רבה איתי,
תודה לכם.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרס, תודה רבה לך.
ותודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.